טוב, שפת אמת את פרשת פנחס, שנאמר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז מה? תדליק מזגן חופשי. אז האמת שהפרשה שלנו עוסקת בסוגיות מורכבות, שאנחנו בדרך כלל לא רגילים להיכנס אליהם, כמו קנאות וסיטואציה ככה שהיא לא מסודרת הסיטואציה. קורה כאן איזה משהו, מגיע פנחס והורג, והקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להעיד עליו, אם אני נותן את בריתי שלום. ויש איזה משמעות של איזה ביקורת, שהשבטים, החותמת של הקדוש ברוך הוא, באה בעקבות איזה ביקורת של השבטים. כן, ראיתם בן פוטי זה, שפטפט אבי אביו, פיתם, סליחה, אבי אביו, עגלים, לעבודה זרה. בעצם בסאבטקסט של הטענה שמופיעה זה שהמעשה שפנחס עשה בסדר, הוא עשה מה שעשה, אבל המניעים שלו היו בעצם ממקומות מאוד קנאים של עבודה זרה וכאלה. זו הייתה הטענה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו בריתו שלום, העיד שהמניעים שלו היו ראויים. כל פנים אומר השפת אמת, על המדרש, שאמרו השבטים הראיתם בן פוטי זה וכו', ותימה, שחלילה לומר שלא הסכימו כל בני ישראל לנקום מזמרי ומהמדיינית. למה להגיד שהם לא הסכימו? אדרבה, פנחס עשה להם את העבודה, ודאי, מה, עבר. עכשיו הם התחילו לזלזל בו, מה זה שייך? עכשיו תראו, השפת אמת אומר כאן נקודה אמיתית מאוד מאוד, כמובן כל דבריו אמת, אבל נקודה פנימית. ויש לומר, דכתיב, בקנאו את קנאתי בתוכם, יש לפרש. כי פנחס פעל קנאת השם בלב כל איש ישראל, ולכן היו כולם מוכנים לזה. ולכן אמרו, שלמה לקח לו פנחס זאת? אתם מבינים? כלומר, בפעולה שעשה פנחס, בזה הוא עורר את ליבותיהם של כל ישראל למעשה הזה. באמת, כאילו זה חוצפה, זברי בן סלול, צריך. המעשה של פנחס נגע בנקודת הקנאות שקיימת אצל כל אחד ואחד מישראל, ופנחס בעצם הפך את כולם להיות כמוהו. ואחרי שכולם כמו פנחס, אז מתחילה להגיד לתנא, רגע, אז למה הוא ולא אני? אני, למה הוא נדחף? אני רציתי. או, בדיוק, אז אני אסביר. זה כמו בן אדם, לא מזמן הייתה איזה חותרת אחת בירקון, שנכון, התהפכה עם הקייק שלה, והרבה אנשים הסתכלו, ורק אחד קפץ. בדרך כלל, אני לא יודע אם זה מה שהיה שם, בדרך כלל, כשקורה דבר כזה, אז השיחה אחר כך היא, האמת שאני גם כן התכוונתי לקפוץ. אני בדיוק אמרתי, אבל הוא, אני רגע, שנייה הסתובבתי להוריד את החולצה, הוא כבר נכנס ולקח את ה... אתה יודע... הרוויח, שיהיה לו, אבל אני התכוונתי לקפוץ בעצמי. לאנשים, לבני אדם, זה, כשיש איזה מעשה כזה של ביטוי של גבורה, הם גם רוצים להיות שם. הם גם רוצים, ועכשיו, זה חוזר חזרה שיש עוד פעם טענה, כלומר, ברור שהיה צריך להרוג, אבל למה דווקא הוא נדחף? כנראה שאצלו, זה גם היה מלווה, הוא רצה, כבוד, הוא רצה, זה... ודאי, כולנו היינו צריכים ללכת ולהרוג את זמרי, ודאי, הוא חייב מיטה, ואנחנו בדיוק באנו להתארגן, אבל הוא כזה מהיר מדי, ועשה את זה לפנינו, ו... למה לקח לו פנחס כל זאת? כן, הם לא התלוננו על עצם המעשה, הם התלוננו למה זה לא היה הם. לקח להם את התהילה, כאילו. יש עוד מדרשים במקומות על הקפיצה לים. יש מדרשים שאומרים שהשבטים היו רבים מי יקפוץ ראשון. לא מי לא יקפוץ, אלא מי יקפוץ ראשון. מי יהיה... כמו... אתם יודעים, זה מאוד חשוב לפעמים. איזה תמונה מצלמים. מי מגיע שיצלמו אותו? יכול להיות שהוא לא עשה כלום כל הקרב, אבל הוא הגיע לקטע שמצלמים. ויש כאלה, הגולנים מאשימים הצנחנים שהם אלופים ביחסי ציבור. אלו, הגולנים נלחמים, בסוף הבאים הצנחנים, שמים את הדגל. האשמה כזאת היא פרועה. כאילו, יש איזה... אז... אכן הפסוק מעיד כי מעשה פנחס היה. באמת הכתוב מעיד ואומר להם, תשמעו חבר'ה, כולכם לא הייתם זזים מילימטר בלעדיו. כל מה שאתם עכשיו אומרים, כן, בטח, ולמה הוא קפץ לפנינו, בכלל לא הייתם מעלים את זה על דעתכם בלעדיו. הוא עורר את הנקודה אצלכם בלב. זה מה שבא כתוב להעיד. שהמעשה של פנחס, זה מה שהוא יגיד לזה בהמשך, בגלל שכתוב בקנו את קינותי בתוכם. וקנו את קינותי בתוכם, הכוונה, פנחס קינה ועורר בליבות כל ישראל את נקודת הקינה הפנימית. אז הקדוש ברוך הוא מעיד ואומר, תשמעו, אם זה לא היה הוא, אף אחד מכם לא היה זז. אף אחד מכם לא היה זז. רבי, האבות רבים להצלחה והכישלון הוא יתום, נכון? אז אם הוא לא היה, אף אחד מכם לא היה זז. הוא עכשיו עורר את כולכם להגיד, כן, כן, בטח, גם אנחנו, גם אנחנו. כמו כאשר רבין משה רבנו עליו השלום, ואמר, קריינה דאיגרתא, שראה כי הוא פעל, זאת ההתעוררות אצל כל בני ישראל. כן? הרי פנחס כתוב שהוא מגיע למשה רבנו, מה קורה? הרי למדת, לימדת אותנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבנו, קריינה דאיגרתא לאה ופרבנקה, מי שקורא את האיגרת שגם יבצע את המעשה. למה משה רבנו אומר לו את זה? כי משה רבנו רואה, אתם יודעים, לכל זמן ועת לכל חפץ. יש זמנים שבהם אדם מסוים, זה עובר דרכו. זה עובר דרכו, תן לו, תן לו. הוא, דרכו זה עובר, אל תנסה לקחת. אז משה רבנו רואה שזה של פנחס. אז הוא אומר לו, לך על זה, אתה, זו המצווה שלך, דרכך יוזרם הכוח הזה לכלל ישראל, וממך ודרכך יתעוררו כל האנשים. משה רבנו זיהה את זה. שראה כי הוא פעל, זאת ההתעוררות אצל כל בני ישראל. ורמת הדבר דכתיב, השיב את חמתי, וכתיב הטעם, ורבים ישיב מאבון. נכון? בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים ישיב מאבון וכו'. על אליהו הנביא. פירוש, בקנאתו זאת התעורר קנאה ותשובה בליבות כל בני ישראל כנזכר לאל. ולכן ניתן לו הכהונה, שהיא עבודת הכהן הגדול לעורר במעשיו כל בני ישראל, שהוא השליח לקרב קורבנם ועבודתם להשם. רוצה לומר, אספת אמת, שהכהונה זה לא איזה צ'ופר. טוב, פנחס עשה מעשה מדהים, מה ניתן לו, מה ניתן לו, מה ניתן לו? הנה, יש פה כהונה, יאללה, שגם הוא יהיה כהן. לא, אלא השכר של פנחס הוא בהתאם למעשה. מכיוון שהוא עשה מעשה, שיש במעשה הזה תכונה פנימית של כהונה, הוא זכה לכהונה. ומה המעשה, מה התכונה הפנימית? היכולת לצרף, לעורר. לעורר את ישראל לאביהם שבשמיים. הוא עורר, אתה מעורר, זה תפקיד הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא לא איזה כוכב. הוא ככה למעלה וכולם... כל התפקיד של הכהן הגדול זה לעורר ולקרב את הלבבות של ישראל לאביהם שבשמיים. זה התפקיד של הכהן. אז לכן פנחס במעשה שלו גילה... גילה, סליחה, שהוא... אתה יכול להביא לקוס מים רק? תודה רבה. גילה שהוא ראוי להיות כהן ולכן הוא קיבל את זה את הכהונה כמתנה. בואו נראה את ה... בואו נדלג רגע על הדיבור האמצעי, נחזור אליו אחר כך. ויותר כללים, אני רוצה שדווקא נראה את הדיבור האחרון. טוב? בפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו. יש לנו בפרשה גם את חלוק. אני דילגתי לפסקה האחרונה. בסדר? בפרשה שלנו יש גם את חלוקת הנחלות. בעיקר סביב בנות צלופחד, בנות צלופחד היקרות, שבאות בטענה שאבא שלה אמת, והן רוצות את הנחלה שלו. אז הקדוש ברוך אומר, בחלוקת הארץ, לרב תרבה, למעט תמעיט. עכשיו, זה שם קוד. שם קוד, לרב תרבה ולמעט תמעיט, זה לא רק בחלוקת הארץ, זה כנראה בעוד כל מיני תחומים. בפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט, ולכאורה מיותר הספר, ברוך תהיה, ברוך אתה, אדוני, יום חמשה הכל. ולכאורה, מיותר הספר למעט תמית. ברור, לרב תרבה, אם לרב תרבה, אז למעט. אם נתת הרבה לרב, אז מה נשאר למעט? קצת. צריך להגיד להמעיט למעט, נכון? מיותר. רגע שהרוב הלך להוא, אז כבר נשאר המעט לשני. אז למה צריך להגיד למעט תמיד? ויש לומר, כי יש בית בחינות מרבה וממעיט. שתי בחינות בנפש. שתי בחינות באישיות, בחינת מרבה ובחינת ממעיט. כל אחד עם, עם האופי שלו. כי מצינו מידת הענווה, כמו שכתוב, אתם המעט שממעיטים עצמכם. זה אפשרות אחת. מידת הענווה שאדם הולך בה, ממעיט את עצמו, לא, לא מבטל את עצמו, הופך את עצמו לסמרטוט, אבל מידת הענווה, בחינת המעטה, לא התפארות, לא בולטות, אדם עושה את מלאכתו בשקט, בצניעות, בענווה, מצד אחד. ומצד שני מצינו, מצינו גם כן, ויגבה ליבו בדרכי השם. נאמר נדמה לי על עוזיהו המלך. בגבות, בתקיפות, בהבלטה לפעמים, בפרסום. אני חושב שהרבי מלובביץ' היה מרבה לדבר על המילה ביידיש, שטורם. מה זה שטורם? שטורם זה בפרסום, בעסק גדול. כשאמר, לעשות משהו, לעשות את זה בפרסום, בעסק, ברע, שידעו מזה. לא בחווה, לא בצניעות. ויש כאלה אומרים, לא, זה משהו בצניעות, וזה, מי שיבוא יבוא, מי שלא, לא. שיטות, שיטות שונות. שיש מי שחפץ להרחיב ליבו בהשגת התורה וכוונתו לשמיים, גם כן. יש בחינת רב, רב, תקיף, מרבה, מפרסם, יוצא החוצה. יש בחינת ממעיט, בענווה, בצניעות, משהו כזה פנימי שקורה. אומר השפת אמת, אם כי הענווה עלתה על כולם, זה ברור שהענווה היא יותר מכולם, וגם בגלל שהדרך השנייה היא טיפה יותר מסוכנת. פרסום בקלות יכול להפך להחצנה. להחצנה. מה? לא. לא בהכרח. אבל הוא יכול לסתור. הוא קרוב מדי. פרסום יכול להפך בקלות לגאווה. יכול להפך בקלות להחצנה. לפני... אתה יודע, סוכות, נכון? איזה חג היה האחרון? פסח או סוכות? פסח. אז היינו באיזה מקום במשפחה, אני רואה איזה בן אדם אחד מסתכל עליי כל הזמן, מסתכל עליי, מסתכל עליי. אני הלכתי, וניחשתי. מה, אבל אני התעלמתי. שעה, שעתיים, הוא כאילו, אני רואה שם. בסוף הוא לא התאפק, הוא ניגש, אמרתי, תגיד לי, מאיפה אני מכיר אותך? אמרתי לו, לא יודע. לא יודע. לא, לא, מאיפה אני מכיר אותך? אמרתי לו, לא יודע, אין לי מושג, אני לא... אני אדם פשוט. אז הוא אומר, יו, אני בטוח מכיר אותך, אולי אתה פה, אמרתי לו, לא, לא. אני יודע, אתה זמר. כשהוא אמר את זה, הוא תראו, תשמע, אני מכון מאיר. נכון, בטח. לפחות אני לא הייתי זמר. לא שיש משהו רע בזה, אבל זה לא אני. אז זה, בקלה קלות יכול לגרום לאדם לגאווה, מכירים אותי, אני, כל מיני כאלה. אז לכן יש בזה ממד מסוים של סכנה. כל פנים, הוא לא מדבר, איך קוראים לך? אורי, הוא לא מדבר על... על, יש עוד דפים? תן דף, תן דף לאוריאל. אופתי. הוא לא מדבר על, על פרסום סותר, אבל הוא מדבר על שתי תכונות. יש בן אדם שהאופי שלו זה לעבוד בצניעות, בשקט. הוא לא אוהב... הוא... אז אני אסביר. אני אסביר, אני אסביר. נגיד מארגנים אירוע. יש בן אדם שהוא מוכן לארגן את כל האירוע, לתפור אותו מסוף ההתחלה, אבל בשום פנים ואופן הוא לא מוכן לעלות לבמה, להנחות. לא מוכן. הוא אומר, אני ארגן את הכל, אני אזמין את האנשים, לוגיסטיקה, אבל לעלות לבמה אני לא רוצה. הוא לא בטלן, כי סמוך לענווה יש גם בטלנות, הוא לא בטלן, הוא ארגן את הכל. אבל הוא לא מוכן לעמוד ב... יש בן אדם שאומר, שמע, אין לי בעיה, אני מוכן לעלות, להנחות וזה, אין לי שום בעיה, בשמחה רבה. דווקא אני שמח, אני מאוד... עכשיו, אתה מבין, שניהם עובדים את השם יתברך, שניהם ממלאים תפקיד. אומר השפת אמת, הענווה עלתה על כולם, כי הסיכוי שמי שעולה על הבמה ייכשל בפח של גאווה, נפיחות עצמית וכו', הוא גבוה הרבה יותר מאשר הסיכוי של מי שירגן מאחורי הקלעים. בסדר? זה מה שהגמרא אומרת במסכת שבת. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. סליחה? שמאי הזקן. שמאי הזקן הוא אדם מאוד... למה לא להיות קפדן כשמאי? מה הבעיה? שמאי הזקן, יש לו מידת הקפדנות, וזה שיטה, זה תורה. למה? מה הבעיה להיות כמו שמאי? שמאי הוא לא טוב? שמאי הוא מצוין. רק הגמרא אומרת, אנחנו כאן למטה פה הנמלים על הרצפה, שאנחנו באים לחכות את הגדולים, אם נחכה את הען ותענים, אז בסדר. אבל אם אתה מחכה את הקפדן, ואתה בעצמך לא קפדן, זה נורא והיום. שמאי, לשמאי מותר להיות קפדן, כי הוא קפדן, זה שמאי, זה התכונה שלו, אז מצוין. אבל מי שבא לחכות את הקפדנות וזה לא הוא, אז אוי ואבוי, זה יכול לתת כעס וטרוניה ושנאה וכו'. אז לכן אומר, הענווה עלתה על כולם, אבל מיד הוא חוזר ואומר, ועל זה כתוב, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. רצה לומר, אם הכוונה לשמיים, אף המרבה טוב כנזכר לאל. גם מי שהולך בדרך של ארבעיה, בדרך של פרסום אולי, בדרך של יותר מוחצנת כביכול, זה, אם זה לשם שמיים, גם זה טוב. ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. ומי שבוחר דרך הענווה, הקדוש ברוך הוא מזמין לו הכל, באופן שימושך לו הענווה, גם מהשגת עצמו שזוכה להשיג בתורה, הכל מביאו לענווה. מי שרוצה ללכת בדרך הענווה, הכל בענווה. הכל בהסתר, הכל בצניעות, לא יודעים עליו. הוא מצליח להישאר במקום שלו. אפילו על גדולי ישראל רואים את זה, אני יודע מה. יש גדולי ישראל שהם, זהו, כאילו, נגזר עליהם להתפרסם. הרב מרדכי אליהו, זה צדיק לברכה. זה לא שהוא לא היה מפורסם לפני כן, אבל לפני שהוא היה ראשון לציון, היה דיין. בבית הדין הרבני הגדול, בירושלים, אגר כאן בקריית משה, ופודל כאן בבית גסט מעשי ניסים. הכיר אותו, מי הכיר אותו? בשכונה. זהו. כשהוא נבחר לראשון לציון, אז חיפשו תמונה שלו, לא הייתה. לא היה. היה צריך לצלם אותו כדי שיהיה תמונה, כי לא ידעו מי זה, מי זה הרב הזה? לא, לפני כן לא היה. כאן, בשכונה הכירו אותו, בירושלים, אבל בארץ לא. אבל בבא סאלי אמר לו, נגזר עליך, זהו, אתה צריך להתפרסם, אתה צריך זה, זהו, אין ברירה, עכשיו, ויש כאלה צדיקים מאוד מאוד גדולים, יצא עכשיו ספר הספדים של הרב אליהו, יש לו שם הספדים מכל מיני צדיקים שלא שמעתם עליהם בחיים, לא שמעתם עליהם בחיים, הרב דרזני, הרב זה, כל מיני צדיקים שנפטרו, למה דבבניקים כאלה, ואף אחד לא שמע עליהם, הוא הכיר אותם, אבל אנחנו עד היום לא מכירים אותם, כאלה שהם כל ימיהם התאמצו להסתיר את עצמם, והתפללו להסתיר את עצמם, והסתירו את עצמם. גם רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, כשהיה חי, אז הכירו אותו בירושלים. אחרי שהוא נפטר, אז חיברו עליו את הספר, אז כולם מכירים אותו, אבל כשהוא היה חי, הוא לא רצה, ברח מהכבוד, הוא לא רצה שיכבלו אותו, אז הכירו אותו בירושלים, הכירו אותו, אבל זה לא היה כזה כמו אחרי הספר. אז לכן, אם אדם רוצה ללכת בדרך ענווה, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו, ומי שבוחר בדרך ענווה, הקדוש ברוך הוא מזמין לו הכל, באופן שימושך לו ענווה, גם מהשגת עצמו שזוכה להשיג בתורה, הכל מביאו לענווה. וכן הבוחר בבחינת המרבה, מי שבוחר להגיד, אני רוצה לכתחילה, מרבה, בתקיפות, בפרסום וכו', גם כן. הקדוש ברוך הוא מזמין לו לבוא על ידי ההשגות, התרחבות הלב, ועל זה נאמר לרב תרבה ולמעט תמיד. בסדר? עכשיו תראו, הוא נותן דוגמה, מופלאה מאוד מאוד, לאופן הזה, ואיתה, מובה. כי משה רבנו עליו השלום אמר, הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי. לכן הראה לו הקדוש ברוך הוא משפט בנוץ לופחד. נכון? כלומר, בפרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, טוב, מה שיהיה לכם קל, תלכו לשרי אלפים שרי מאות, ואת הדבר הקשה תביאו אליי. והקדוש ברוך הוא בתור כאילו עונש על הדיבור הזה, הביא לו את סוגי בנות צלופחד, שבנות צלופחד באו לשאול אותו שאלה, משה רבנו והוא לא ידע. אז מה אמר להם? עמדו וישמע, אני לא יודע להגיד לכם. כאילו כמו סוג של איזה עונש, הזה שהוא כאילו התגעה. איך זה יכול להיות? שואל השפת אמת, ואיתה, כי משה רבנו עליו השלום אמר, הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי, לכן הראה לו הקדוש ברוך הוא משפט בנות צלופחד, והוא תימה, כי היכן ענוותו של משה רבנו עליו השלום הנאמר עליו ענו מכל. איך יכול להיות שמשה רבנו שהוא הכי ענוותן אומר, חבר'ה, תשמעו, את הפושטים וזה, תיתנו שם לכל הזה, כשזה קשה באמת, תגיעו אליי. זה יכול להיות. זה, איפה הענווה? היה צריך להגיד משה רבנו, את הדבר הקשה, בעזרת השם, ביחד, נדון, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור, ואולי נצליח להגיד איזו תשובה. לא, ודאי. מה שקל, תתנו לכל השרי אלפים וזה, ואת הדבר הקשה, את הקרבון אליי, ואני מבטיח לכם תשובה. איפה הענווה של משה רבנו? תשובה, זאת הענווה. אמנם כי בלי ספק לא עלה על דעת אותו צדיק שיש בדבר הזה גבות, כי ודאי הכל יודעים כי כל השגת משה רבנו עליו השלום וידיעתו מהקדוש ברוך הוא, ולפי מה שנחלט השפלות בעיניו לא היה יודע כלל שיש מקום גבות בזה. משה רבנו הוא כל כך ענוותן שהוא בכלל לא מעלה על דעתו שאם הוא יגיד שאת הדבר הקשה יקריבו אליו, מישהו יחשוב שהוא בא להתפאר. מה שייך להתפאר? הרי ברור לכם שכל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. אז הוא כל כך ענוותן שהוא בכלל לא מעלה את זה על דעתו. אתם מבינים? זה לא ודאי אתם בכלל. זה כאילו... אנחנו, שיש לנו איזה דיבור עם מידת הגאווה, אז אנחנו יודעים להגיד, רגע, רגע, אם אני אגיד את זה, אולי יחשבו שאני גאוותן. אולי אני... אז אני לא אגיד את זה. ומשה רבנו, כיוון שבכלל המושגים האלה לא קיימים אצלו, אז הוא מרשן עצמו להתנסח באופן שנראה כגאווה גמורה, מרוב שהוא בעצמו בכלל לא מבין את ה... זה בכלל לא קיים אצלו. אולי זה קצת כמו ילד. אצל ילדים קטנים, אין עדיין מושגים של גאווה, ענווה, הם לא, הם בתמימות, אז ילד יכול לעמוד ולספר לך על עצמו שעה שלמה. והוא לא מבין שזה גאווה, וגם אנחנו לא נפרש את זה כגאווה, כי זה בכלל לא בעולם המושגים שלו, עדיין. אז זה מה שקרה למשה רבנו. אומנם כי בלי ספק לא עלה על דעת אותו צדיק שיש בדבר הזה גבות, כי ודאי הכל יודעים, כי כל השגת משה רבנו עליו השלום וידיעתו מהקדוש ברוך הוא. ולפי מה שנחלט השפלות בעיניו, זה היה כל כך מוחלט השפלות, לא היה יודע כלל שיש מקום גבות בזה. טוב, אז אלא מה הבעיה? הבעיה היא שמשה רבנו הוא אחד, וכל עם ישראל הם... אז בציבור זה מתפרש כמה? כן גאווה. הוא לא חושב את זה, אבל מי שרואה זה כן נראה לו. אבל הקדוש ברוך הוא הזמין לו מעשה זו של בנות צלופחד, לאשר משה רבנו עליו השלום בחר במידת הענווה, הזמינו לו דבר זה שיסייעו בענווה, שידעו כל אדם כי המשפט לאלוקים הוא שלא יטעה שום אדם במאמר תקריבון אליי. מכיוון שמשה רבנו כל כך ענוותן, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעזור לך. אני אסדר לך סוגיה שבה כולם יראו מה שבאמת התכוונת, אבל לא ראו. אתה התכוונת אבל לא ראו, אני אדאג שגם כולם יראו שאתה לא יודע כלום מעצמך וכל מה שיש בך זה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו משה רבנו שמח, אין לו שום בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא... זה מה שהוא מסביר בדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו. משה רבנו רוצה ללך בדרך הענווה. בלי כוונה יצא לו גאווה. הוא לא התכוון לזה, מרוב שהוא ענוותן יצא לו גאווה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעזור לך שהדרך שאתה רוצה ללך בה היא תהיה גם ניכרת לאחרים. אבל אשר משה רבנו עליו שלו בחמד הענווה, הזמינו לו דבר זה... שזה יסייעו בענווה, שידעו כל אדם, כי המשפט לאלוקים הוא, שלא יטעה שום אדם במאמר תקריבון אליי. ואם היה משה רבנו עליו השלום יודע, שיש מי שיטעה בזה הלשון, היה מפרשו. משה רבנו, אם משה רבנו היה מעלה בדעתו, שמישהו יפרש את זה בגאווה, הוא בטח היה אומר, חבר'ה, תקריבון אליי, לא אליי, לאליי הכוונה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. אבל הוא בכלל לא יודע על דעתו. מרוב שהוא היה ענוותן. אתם מבינים? זה כמו אדם שהוא, אני יודע מה... כל כולו רחב לב, כל כולו נתינה, כל כולו רוצה לתת לאחרים וזה. אז הוא בכלל לא מעלה בדעתו שאנשים אולי יפרשו את הנתינה שלו כסוג של רצון לשלוט או להשתלט. הוא נותן כי הוא רוצה לשלוט. הוא כולו נתינה. אם היה יודע את זה, אז הוא מיד היה אומר, חבר'ה, אני נותן לכם, ואם אתם לא רוצים, אז לא צריך, אני בכלל לא רוצה להשתלט. הוא בכלל לא עלה את זה על דעתו. מרוב שהוא היה שם במידה הזאת. ככה משה רבנו. שרבנו כולו ענווה, אז הוא בכלל לא מעלה בדעתו מחשבות מניפולטיביות כאלה של גאווה. הקדוש ברוך הוא עזר, כדי שלא יצא לא טוב. כי המשפט לאלוקים הוא שלא ייתה שום אדם במאמר תקריבון אליי, ואם היה משה רבנו עליו השלום יודע שיש מי שייתה בזה הלשון, היה מפרשו. מזמין לו הקדוש ברוך הוא אותו דרך שחפץ להלוך בו, והוא הדבר אשר דיברנו. אדם חפץ ללכת בדרך מסוימת, מזמינים לו את הדרך הזאת, מסייעים לו בדרך הזאת, עוזרים לו. לשני הכיוונים דרך אגב. לשני הכיוונים. אדם רוצה ללכת בדרך של לכתחילה ותקיפות וזה, יעזרו לו, סייעו לו. ובלבד אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אני אומר את זה, תראו, להיות במקום של הענווה זה תמיד טוב וגם אולי קצת בטוח, אבל יש אנשים שיש להם כוחות הובלה, ואסור להם לחסום אותם. צריכים, כל תוקף. רק שיכוונו ליבם לשמיים, זה הכל. בואו נראה את הדיבור, זה ככה שני דיבורים באותו כיוון, גם על פנחס וגם על משה, יש לנו עוד זמן לדיבור האמצעי. מוכנים? יש לכם כוח? אתם צהריים וזה, יפים, צריכים בדיחה, צריכים משהו להתעורר. סמיכות פרשיות הללו, כהונת פנחס, צרורת המדיינים, המניין ופטירת משה רבנו עליו השלום. יש ארבע פרשיות, אחת אחרי השנייה. התכהנות פנחס, נקמה במדיינים, מניין, שמונים את בני ישראל את המשפחות, ופטירת משה רבנו עליו השלום, נכון, עלה אל הר העברים הזה, ומות בהר, כאשר מת אהרון אחיך. כך כתוב בפרשה אצלם, משה רבנו. העניין הוא, כי אתה התחיל להיות הנהגה אחרת של דור באי הארץ. עכשיו זה הנהגה אחרת. צורת הנהגה אחרת. ולכן היה מניין חדש, צריך לספור אותה מההתחלה. באיזה אופן יש כאן הנהגה אחרת? הנה הוא מיד אומר. וכמו בדור המדבר ניתן להם אהרון הכהן, כך בדור זה היה כהונת פנחס. לדור המדבר היה את אהרון, כאן אלעזר הוא המתווך, הוא החוליה המקשרת, אבל הכהן שמלווה את הכניסה לארץ ישראל ואת רוב ספר יהושע, זה פנחס. רק מקודם היה במעלה העליונה, למעלה מהטבע, בכוחו של משה רבנו עליו השלום. ולכן כהונת אהרון הייתה מתן מן השמיים. ופנחס בדין זכה לכהונתו. כי היה לפי השתנות הדור, שהתחיל עתה להיות עבודת האדם והתעוררות של למטה בחינת תורה שבעל פה. דור המדבר הכל מגיע אליהם מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נותן להם את הכל. הכל. מן, סלב, טל. מכות מצרים, ענן, אש, הכל מגיע אליהם מלמעלה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם שפע. גם הכהונה של אהרון מגיעה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה לקח את אהרון, וקידשתו, וכיהנו לי, וכו' וכו'. דור המדבר, דור הכניסה לארץ ישראל, מלמטה למעלה. הם יצטרכו להצמיח את החיטה מלמטה למעלה. הם יצטרכו לעבוד מלמטה למעלה. אז גם הכהונה היא מלמטה למעלה, היא תוצאה של מעשה. היא לא מתנה, אלא היא שכר, גמול על מעשה. רק מקודם היה ופנחס בדין זכה לכהונתו, כי היה לפי השתנות הדור שהתחיל את עבודת האדם וכו'. וזה עצמו עניין קנאים פוגעים בו, שהוא אינו בר מוות בסנהדרין, אותו זמירי בן סלו, שעל פי הדין אי אפשר להמיתו, ורק מי שמקנה להשם, נשתנה הדין להורגו שכן דין תורה. נמצא שבני ישראל משנים במעשם כל הנהגות התורה. אתם מבינים? הדין של הקנאים פוגעים בו הוא כזה, שבסנהדרין אי אפשר להרוג אותו. אבל אם מישהו מקנה להשם צבאות והורג אותו, הוא עשה על פי דין. אז בעצם יוצא שהדין השתנה, לפי מה? לפי הרגש של האדם. כלומר, האדם משנה את התורה. יש כוח באדם ליצור בתורה. זה תורה שבעל פה, זה ארץ ישראל. זה נכון גם בפרשת נדרים, דרך אגב. מה זה נדר? בן אדם דיבר, אמר מילה. הרי אני נודר ככה וככה. אמר את זה, בום, חוטף חותמת. עכשיו אסור לך לעבור על זה, מהתורה אסור לך. כלומר, האדם יצר על עצמו איסור. חידוש, זה כוח עצום. נמצא שבני ישראל משנים במעשיהם כל הנהגות התורה, וזה עניין תורה שבעל פה, שהכל ניתן מסיני, רק שבני ישראל צריכים להוציאו מכוח אל הפועל. ומה שמשה רבנו עליו השלום לא הרג את זמרי, רק פנחס, לא היה פחיתות למשה רבנו עליו השלום. זה לא שמשה רבנו רפו ידע ולא היה לו כוח. רק שבא פנחס ונטל את שלו. זה לא היה שייך למדרגת משה רבנו. משה רבנו ציפה שהקדוש ברוך הוא יוריד אש מהשמיים, יפתח את האדמה ויטיב לה את זמרי, תצא אש ותאכל אותו, כמו שהיה לכל אורך השנים, שהקדוש ברוך הוא מגיע, יש בעיות, תח, מתערב וגומר את העניין. אבל זה דור באי הארץ. פה צריך שמישהו יקום מתוך העדה, ויקום מתוך העדה, רומח בידו העדה, ויחרד חרדה, נתגבר כמו לוי. לא מכירים את השיר הזה? לא הייתם פעם בברית מילה? לכבוד חמדת לב אבי. מי חיבר את השיר הזה? חיברו אהרון דוד חסין. ראשי תיבות. נכון? מגדולי פייטני מרוקו. איך קוראים לחותן שלי? גם כן אהרון דוד חסין. אז איך קוראים לבן שלי? אהרון דוד. ורד. לא חסין. אז ומה שמשה רבנו עליו השלום להרג את זמרי, רק פנחס, לא היה פחיתות למשה רבנו. רק שבא פנחס ונטל את שלו, ובאמת דורו של משה רבנו עליו השלום, על ידי שהיו גבוהים מאוד, לא היה הנהגה בכוח האנשים, רק בהנהגה העליונה, שבטל שכל וכוח השגת האדם במדרגה רמה כזו, הקדוש ברוך הוא מתערב. ואחר כך שנשפלו הדורות, ניכר ונצרח התעוררות התחתונים כנזכר לאל, כמו שנתבטל מאור הלבנה כלפי השמש. ולכן כתיב, עם השתפלות הדורות, צרור את המדיינים. כבר לא הקדוש ברוך הוא יפתור את הבעיות, אתם צריכים ללכת ולנקום את הנקמה במדיינים. מה? ודאי, בדיוק, בדיוק. הפרשה שלנו היא פרשת מעבר. בדיוק. ולכן כתיב צרור את המדיינים, עליכם לאייב אותם. כלומר שהיה הקעת המדיינים בצירוף שנאת בני ישראל. הם הדברים שכתבנו, שהתחיל ההתנהגות בהתעוררות בתחתונים. במלחמות הראשונות היה הכל רק בנפלאות הבורא בלבד. במלחמות הראשונות הקדוש ברוך הוא קורא את הים, הקדוש ברוך הוא עושה את כל... ועכשיו, גם אפילו במלחמות עם סיחון ואוג, אז הקדוש ברוך הוא מדביק תארים אחד לשני וזה... וכאן הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לפתוח במלחמת יש ברירה. מלחמת יש ברירה, לכו, תפתחו אתם במלחמה. לא תוקפים אתכם, אני צריך לעזור. אתם תלכו, תדגדגו אותם עד שהם יתעצבנו ותתקפו אותם. כן? מלחמות הראשונות היה הכל, רק בנפלאות הבורא בלבד. ועד רבה, כתיב אתם תחר ראשון במלחמה עם מצרים. כן? אבל כאן, אצלנו, כתוב באמצע, אצלנו זה מלחמה שהם צריכים, ועכשיו תראו לך הכל קשור. כהונת פנחס, דור באי הארץ, מלמטה למעלה. לכן, צרור את המדיינים ולא הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. ולכן, צריך למנות את ישראל מההתחלה, בגלל שמשה רבנו בפרשה הזאת, בעצם מצווה על פטירתו, על מותו, ומתחיל כאן דור חדש של באי הארץ. שבת שלום. עסקו וימצאו.